אנחנו היום, אני מקווה, נסיים את הסדרונת הקצרה שלנו. הנושא שנעסוק בו היום הוא לאו דווקא קשור לנושא שלנו, איך מתמודדים עם משקעים, אבל אני חושב שיש לו משמעויות חשובות מאוד לנושא שלנו, ולכן אנחנו קצת ככה נתעכב על הדברים, שבסיס הדברים זה הדף הזה שלפנינו, שיש לו שני צדדים, אנחנו תכף נתחיל לנוע קצת בתוכו, אבל לפני כן, כמו שמובא כאן בדף, בכותרת הכללית, ציור התשובה. אז אני רוצה אולי לקרוא כמה שורות מפסקה בתוספות תשובה, בהוצאת אורות התשובה של ישיבת אור עציון, שזאת ההוצאה הזו, ההוצאה הצהובה. יש בסוף כמה פרקים קצרים שנקראים תוספות תשובה. אז בפסקה זין כוכבית, בספר, זה בעמוד קנ"ג, אז יש כאן נקודה מאוד מאוד יסודית, מאוד מאוד חשובה, שהיא קשורה בכלל למהלך התשובה, ובפרט אולי לסוגיה שלנו. נקרא כמה שורות עד שנגיע לנקודה שאנחנו מחפשים. הרב קרא למאמר הזה, או לפסקה הזאת, התשובה והשלום. והכותרת היא בדיוק הנקודה של המאמר. אחים יקרים, הכואבים את כאב עמנו, וחשים בכל מלוא נשמתם, את הריסותיו ואת צרותיו ואלבונותיו הנוראים בכל הרמות, החל מרמת הממדים החומריים הגשמיים, אם זה צרות ואיסורים ופרעות וכו', עד האיסורים הרוחניים ברמה המוסרית, ברמה האלוהית וכו'. היודעים ברור ששום רפואה ושום הקלה של המצב המחריד של הכלל כולו לא תיתכן שתבוא זולת על ידי השיבה אל ערש ילדותנו, אל ארץ הקדושה, לבנותה ולהיבנות בה. אבל החזרה אל הארץ היא לא רק חזרה גיאוגרפית, אלא היא חזרה, הייתי אומר, תרבותית. זו חזרה, נגיד בכותרת, אל תורת ארץ ישראל. לא רק אל ארץ ישראל, אל הגבעות של יהודה ושומרון או של תל אביב וחיפה, אלא אל הרעיון, הערך, ההופעה האלוהית המיוחדת בארץ ישראל. הגיע הזמן שתכף נראה מה ההגדרה שלה. הגיע הזמן שנבוא לידי המסקנה של כל סיבוכי המחשבות שלנו, לידי ההכרה שסוף כל סוף הראשית והאחרית של מפעלנו הכללי, כלומר הציונות, הטעון כל כך מרץ, כל כך כישרון וכל כך הקרבה עצמית הנדרשת מכולנו, טוב, יש הרבה מה לעיין, אבל כרגע אנחנו קוראים, כל אלה אינם נעוצים ומרותקים עם המפתח הגדול של הגאולה, שהיא התשובה. הוא אומר הרב, אין ספק שהתהליך החומרי הלאומי שלנו הוא תהליך חשוב ביותר, הוא תהליך אלוקי, אבל הגרעין הפנימי שלו, מה שמניע אותו וההגשמה היותר מלאה שלו, היא תופיע על ידי שיופיע ערך התשובה גם בכלל וגם בכל אחד מהפרטים, כל יהודי בעם ישראל. טוב, אז אם ככה, אם המפתח של הגאולה, המפתח הגדול של הגאולה, הוא תלוי בתשובה, אז למה אין תשובה? בוא נשאל את השאלה הפשוטה, למה אנשים לא חוזרים בתשובה? למה פלוני אלמוני, שאני פוגש ברחוב, פוגש באוטובוס, פוגש במסעדה, למה הוא לא חוזר בתשובה? מה מפריע לו? מה מעכב אותו? אומר הרב, אמנם ישנם דברים רבים שהם מעכבים את התשובה. אם היינו עושים עכשיו רשימה, היינו יושבים עכשיו ביחד 10 דקות, עושים סיעור מוחות, כל אחד היה כותב על פתק לפי הכרתו את המציאות, הכרתו את האנשים, הבנתו, וכולי, היה כותב מה לפי דעתו הסיבות שמקבות את התשובה, אני משוכנע שאנו מגיעים לפחות לרשימה של 30-50 סיבות, לפחות. אומר הרב, אם אנחנו מסכמים את כל, נקרא לזה 50 המעכבים, למה לא עושים תשובה? יש מעכב אחד שהוא המעכב הראשי, שבעצם בעיכוב הזה כלולים כל העיכובים, הוא הסיבה של כל העיכובים. אמנם ישנם דברים רבים שמעכבים את התשובה, ואנחנו חייבים לסלק אותם מקרבנו ולהתגבר עליהם בכל עוז. אבל הדבר שהוא המעכב הראשי, שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים. לפעמים אדם שמעוכב מתשובה יגיד לך שהסיבות שהוא מעוכב הם א' ב' ג', והוא בכלל לא ישייך את זה למעכב הראשי. אז לפעמים, כמו שכאן הרב אומר, לפעמים זה בקרבו, זה בפנים, לפעמים זה סמוי. אבל מצד האמת, כי אנחנו קצת מקלפים את המעטפות, קצת מקלפים את המחיצות וכו', מה אתה מגלה? אבל הדבר שהוא מעכב הראשי, שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, בייחוד ממידתה של התשובה הכללית של כל ישראל לכל מפלגותיו, כלומר לא התשובה רק של היחיד אלא התשובה של הציבור, בעיקר ביחס עם הקשר על המהלכה של צמיחת הגאולה ההולכת ונובטת אצלנו, כלומר לא רק תשובת היחיד מעוקבת אלא גם תשובת הכלל מעוקבת, על ידי שהלאומיות החילונית לא מבינה שהמנוע שמניע אותה והמטרות שהמנעות אליה הן מטרות רוחניות אלוהיות קודשיות. אז מה הסימה מעכב הראשי? הוא, אני קורא שוב רגע, אבל הדבר שהוא המעכב הראשי, שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, נדלק שתי שורות, הוא המושג של ציור התשובה. ציירנו בעיני רוחנו את המושג, את הערך, את האידאה שקוראים לתשובה בצורה לא נכונה. הרבה מאוד פעמים, מה זה הרבה מאוד? אני נחדד את זה. היחס שלנו לכל דבר הוא תלוי בהבנתנו את אותו דבר, באיך אנחנו מציירים את אותו דבר. כמו שרב כותב בספר מאמרי ראייה, שכשאנחנו רוצים לתקן את האנשים, אנחנו קודם כל צריכים להבין שצריך לתקן את הדעות, כי הדעות מניעות את האנשים. לכן האדם החושב מחשבה, אם מחשבתו מתוקנת, נקווה שהוא יפעל לטובת מימוש המחשבה המתוקנת הזאת. אבל אם מחשבתו לא מתוקנת, מחשבתו לא מתוקנת, אין סיכוי שהוא יפעל מעשים מתוקנים. כי אדם שצייר לא ציור, שהדבר החשוב ביותר זה כסף בחיים, מה אתה מצפה? שהוא יהיה אדם אידיאליסט? שהוא יהיה אדם כללי? איזה ציפייה זאת? הוא צייר לעצמו ציור כסף, הצלחה אישית כלכלית, סימן קריאה, זהו. לכן הציור, הבנת הרעיון, הבנת הערך, הבנת המושגים, זה הדבר היסודי בכל דבר בחיים. אומר הרב, הבעיה, המעכב הראשי של כל העיכובים של התשובה, זה שאנחנו מציירים את ציור התשובה. אם אתה תיקח אדם ברחוב ותגיד לו, תגיד לי, מה זה תשובה לפי דעתך? ואני בכוונה אומר, לא לחשוב יותר מדי, כי ברגע שאדם חושב הוא מתחיל להתפלפל. ברגע שאדם אומר מהר את הדברים, זה בעצם מה שנקרא המקום שבו הוא באמת נמצא. מה זה תשובה? אם נשאל ככה בתשובה לא מהמותן, אבל בתשובה של שליפה, שהיא בעצם חושפת את כל הדעות הקדומות, ואת כל החינוך, ואת כל ההרגלים, ואת כל ההיסטוריה, את כל ההיסטוריה שאותו אדם עבר וכו', אנחנו נקבל הרבה פעמים הבנה, תודעה, ציור, שהוא ההפך לגמרי מהמושג האמיתי שלנו, נקרא תשובה. שמה הוא ההפך הראשי, העיכוב הראשי? אז המעכב הראשי הוא המושג של ציור התשובה, המקושר שלו על פי אמת, עכשיו אנחנו מגיעים להגדרה, רק עם דלדול נפש, עם חולשה ורפיון, והנמחת החיים. תשובה, מקף אלוהים, מקף תורה, מקף יהדות, שווה לצערנו הרב אצל האדם המצוי, אני מקווה שאולי כבר לא היום, למרות שאני לא בטוח בכלל שלא, אם, כמו שכאן הרב קורא לזה, דלדול נפש, אישיות חלשה, שלא מוציאה את כוחותיה מהכוח אל הפועל, שהכישרונות לא באים לידי ביטוי, שהמפגש שלה עם העולם הוא מפגש מדולדל, הוא מפגש חלש, הוא מפגש חסר. בקיצור, אני רוצה לחיות. לחזור בתשובה, זה כמעט למות. זה רק אסור ואסור ואסור. אני לא רוצה. אז מילא אדם, שהחיים שלו ממילא לא מי יודע מה, אז לפחות אלוהים אולי יכול לתת לו איזה צבע. בסדר. אבל אדם שהחיים שלו במרכאות מוצלחים, הוא אדם רציני, כישרוני, מבטא את הכוחות, מבטא את הכישרונות, הקים משפחה, מפרנס משפחה בכבוד, מתמקם בעבודה, מפתח קריירה, מצליח בקריירה הזאת, אדם חברתי, יש לו במרכאות עולם תרבותי עשיר, הוא שומע מוזיקה, הוא קורא ספרות, הוא הולך לתיאטרון וכדומה. רגע, למה אני צריך את אלוהים? הוא רק יגיד לי, לזה אל תלך, את זה אסור לאכול, עם האנשים האלה אסור להיפגש וכו'. ושבת אל תלך לים וכו'. למה לי? כלומר, התשובה מצייר, הציור המקובל לצערנו הרב לערך שנקרא יהדות, תשובה, תורה, אלוהים וכו', הוא ערך, כמו שכאן הרב כותב, למה להגיד מילים אחרות, דלדול נפש, חולשה ורפיון, הנמחת החיים. ואני לא מוכן לחיות חיים נמוכים, לא מוכן לחיות חיים חדושים, חיים רפואיים, חיים מדולדלים. רוצה לבטא את כל עוצמת החיים שבי ושבעולם. הציור הזה הוא באמת, הוא פוגם גם בתוכן התשובה של כל יחיד במידה ידוע. זה לא רק המעכב הזה הוא לא רק המעכב של תשובת כלל ישראל במובן הלאומי, הוא גם המעכב במובן הפרטי של כל אחד מאיתנו. אבל יותר מכל, הוא מעכב את התשובה הכללית, שמוכחת לבוא כעת עם רשמי קו הגאולה, שעמהם אנו חייבים להיות אמיצי רוח, אמיצים, מלאי חיים, מלאי רעננות, מלאי ביטחון, מלאי שמחה, ולא דלדול ורפיון וחולשה. שעמהם אנו חייבים להיות אמיצי רוח, מלאי חיל ומשתוקקים לסובע של טל חיים, של יצירה עצומה ושל רעננות. זה נקרא התשובה והשלום. התשובה האמיתית היא יוצרת שלום, שלמות בין כל כוחות החיים. ולכן המעכב הראשי אומר הרב, של הקשר של האדם הפרטי או האדם הלאומי, החברה הלאומית, עם התשובה, זה שהציור של התשובה מצטייר לא נכון. לכן כתוב אצלנו בדף שלנו, קודם כל ציור התשובה, התשובה והשלום. התשובה היא באמת שלמות. זה יסוד הכל. עכשיו בואו תראו, מה קורה? כשמכל מיני סיבות, זה יכול להיות מהרגל, זה יכול להיות מדעה קדומה, זה יכול להיות מהיכרות עם הדתיים שאני מכיר אצלי בשכונה, זה יכול להיות עם מסר חברתי, תקשורתי כזה או אחר, יכול להיות מכל מיני סיבות. הציור של התשובה היום הוא מצויר אחרת לגמרי, ולכן גם אנחנו, בואו נודה, כל אחד מאיתנו, למשל כשהגיע למכון מאיר, או כשהחליט שהוא מתחיל לנוע במהלך הזה, יש לו כל מיני דעות קדומות, יש לו כל מיני תפיסות, יש לו כל מיני חלומות, סליחה שאני אומר, עזיות, איך הוא צריך להיות. למשל, תסתכלו רגע בדף שלנו, יש כאן כמה עמודות, קודם כל העמודה הימנית, לי אין כאן לפניי. כשאנחנו מציירים את המושג שנקרא תשובה, כשאנחנו מציירים את המושג שאנחנו רוצים להיות אנשים טובים, אנשים נכונים, כן, במובן שמתנהגים נכון, אנשים ששייכים אל הערכים האלוהיים, יש לנו במודע או בתת מודע, בשכל או ברצון או בנפש או בדמיון או באיזשהו מקום אצלנו בתוכנו זה נמצא, אצל בעל תשובה, סליחה שאני קורא לו מצוי לצערנו הרע, עמודה הימנית, תפיסה שכלית שלמות מלאכית. כלומר, אדם רואה את עצמו כצריך להיות מושלם, כצריך להיות מלאך, אין אצלו ברוטו, נטו, או במילים אחרות, צדיק גמור ולא בעל תשובה. הוא לא מוכן להכיר את עצמו כאחד שנופל וקם. מה פתאום? צדיק, צדיק גמור. הוא שכח ששבע יפול צדיק וקם. אז לפעמים זה מאוד, הייתי אומר, בחלק הקדמי של המוח או של הלב, לפעמים זה באיזשהו מקום, באיזה תא אחורי. ואז האדם מתחיל לפתח בתוכו איזושהי תפיסת עולם. זה גם עמדה נפשית. זה לא רק תפיסת עולם, זה גם עמדה נפשית, תכף נראה. אבל קודם כל, במובן השכלי, אדם מצייר לעצמו במחשבות שהוא צריך להיות צדיק גמור, מושלם, מלאך, לא בן אדם. ולכן, כל מה שהוא כישלון, בין אם זה בעבר, בין אם זה בהווה, בין אם זה בעתיד, הוא קשה לו להכיל את זה. קשה לו להכיל את זה שכלית. אם יש לי מהעבר כל מיני היסטוריות, כל מיני תיקים שאני סוחב איתי, אז אני כבר כנראה לא אהיה צדיק גמור. אז הוא מפתח לעצמו כבר תיאוריה שהוא סוג ב', או סוג ד', או סוג י' ג'. זה לא מצחיק בכלל. ואז מלא גם תהליך התשובה שלו יהיה כזה. נראה רגע את המשך העמודה הימנית. כל ביטוי כאן צריך פירוט, אבל בואו נראה את הכיוון. אז התפיסה השכלית שלו היא קודם כל שלמות מלאכית, ולא השתלמות אנושית. אולי כדאי להוסיף את זה. שלמות מלאכית, הוא רוצה להיות מלאך שלם ולא בן אדם משתלם. ולפעמים זה נמצא מאוד באיזשהו תא מאוד אחורי, אבל מאוד סמוי שם מאחורה, וכל הזמן זה דופק ודופק ודופק. אני צריך להיות מלאך, אני צריך להיות מלאך, אסור לי ליפול. ואז כשהוא נופל, הוא יכול להגיע לייאוש. מלא הוא נפל בהיסטוריה בשלב הקודם שלו, בסדר, אבל עכשיו הוא נופל. הרי הוא מלאך, לא? הוא חזר בתשובה. כלומר הוא צדיק גמור. כלומר, הוא רוצה להיות צדיק גמור. כלומר, הוא מדמיין שהוא צדיק גמור. כלומר, הוא עוזה שהוא צדיק גמור. שאיפות קודש ואמת חזקות מאוד, שזאת מתנה גדולה, שמונעת בינוניות, אבל לפעמים גם לא מאפשרת התמודדות עם כישלונות וחוסר פשרות. זה ברמת השכל, צריך הרבה לפרט את זה, אבל בואו רגע נקבל רושם קודם כל. זה ברמת השכל. ברמת עמדת הנפש, העמדה הנפשית שלו. עמדה נפשית, קושי ביכולת והכלת מורכבויות. בעל תשובה מצוי, אין לו יכולת נפשית, בגלל אי ההבנה השכלית, בגלל ציור התשובה העקום שלו, אין לו יכולת להכיל מורכבויות. ולכן, נקווה שרק בשלב הראשון של תהליך התשובה, העולם אצלו מחולק למחלקות מאוד ברורות. שחור, לבן. יש קודש, יש חול. יש רוחני, יש חומרי. יש כללי, יש פרטי. יש שכלי, יש רגשי. הכל שחור, לבן. בכותרת כללית הוא קורא לזה בית כנסת, מחוץ לבית הכנסת. זהו. כל מה שמבחינתו מחוץ לבית הכנסת, כלומר מה שהוא היה עד היום, X, 0, זבל, לא שווה כלום. ככה הוא חושב. והקודש הפנימי שהוא נכנס אליו עכשיו, בית המדרש, בית הכנסת, לימוד תורה, קיום מצוות וכו', זה מבחינתו העולם בטהרתו. עכשיו מה נעשה? ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שיש בו גם צדדים חומריים, ואדם צריך להיפגש מהצדדים האלה. והוא יהיה חייב להיפגש איתם מתישהו. אז אצל הקיצונים שבהם אתה תראה בהתחלה, שהם שמים איקס גם ברמה המעשית, לפעמים בצורה מוקצנת לגמרי. כלומר, כמעט לא אוכלים, כמעט לא ישנים, מנתקים מגעים חברתיים, מנתקים קשר עם משפחה, וכדומה, זה הדרך. פרנסה, עבודה, הכל זה בכלל לא מעניין אותם. רק תורה. מה שקוראים היום, תורה נטו. כבודו יכול להסביר לי מה זה תורה נטו? מה זה תורה נטו לפי שיטתך? כמו, ואז הוא בא גם, דרך אגב, הוא בא לבית המדרש, והוא רוצה ללמוד תורה נטו. ואז כשמדברים איתו אמונה זה לא תורה. כשמדברים איתו ארץ ישראל זה פוליטיקה. הוא רוצה תורה נטו. מה אתה מבלבל אותו? לא, עכשיו את המוח. הוא ברח מהעולם ברוטו שעכשיו אתה מדבר עליו. אז יש לו קושי נפשי. בגלל התפיסה השכלית המעוותת שלו, יש לו קושי נפשי להכיל מורכבויות, להכיל ניגודים. ואז באמת בשלב הראשון הוא חלק את העולם לשחור ולבן. הוא לא מסוגל להכיל מורכבות. אז אצלו או שזה טהור או שזה טמא. או שזה כשר או שזה פסול. זהו, אין באמצע. לכן קשה לו לגלות את האמת קודם כל, שנמצאת בכל דבר. יש לו קושי עמוק מאוד להתמודד עם שונות. יש לו קושי עמוק מאוד להכיל בתוכו אפילו ניגודיות, לא רק שונות. קשה מאוד. מה? זה, תראה, באופן עקרוני זה אמור להיות תחנת מעבר. זה תחנת מעבר אם אתה לומד במכון מאיר ואם אתה לומד במכון מאיר. כלומר, לא אם אתה נמצא פה. אם אתה לומד פה. מה זה יש כאלה? רבים מאוד נתקעים בזה, אני מקווה שלא כאן. רבים מאוד נתקעים בחילוק העולם לצדיקים ורשעים. טוב ורע, אמת, שקר, נכון, לא נכון. עכשיו, היות ואני במפלגה של הצדיקים. אז ברור שכל מי שלא הייתי במפלגה הוא מהרשעים. היות שאני במפלגה של האמת, אז כל מי שלא הייתי במפלגה הוא בשקר. ואז אני איש האור והוא איש החושך. במקרה הרע אני בכלל לא רוצה להיפגש איתו. במקרה הטוב, שמבחינה מסוימת הוא יותר רע, אני רוצה להיפגש איתו. אבל מאיזה מקום? שאני אעיר לו את החושך. לא שיש לי מה לקבל ממנו ולא מה לתת לי. לא. הוא אפס, אני מאה, בואו קצת נשפוך מהמאה לאפס. זה לא מצחיק חברה הזה, לפעמים זה דברים דקים מאוד.
זה לא מצוי אבל, לא?
זה לא מצוי! הייתי חותם על מה שאתה אומר, והיינו יוצאים לרחוב. בוא נחפש.
אבל אני מוכיח לאותו...
אז עוד להוכיח, קודם כל בוא נוכיח לעצמנו.
איך אפשר...
קודם כל בוא נדבר עם עצמנו. אני באמת חושב שהיסוד לכל הסיפור הזה זה ציור התשובה, כמו שהרב כותב. זה המעכב הראשי של התשובה. אם נחבר את זה רגע לעניין שלנו, התמודדות עם משקעים, למה קשה לבני אדם להתמודד עם משקעים, בעיקר אלה שהם קוראים לעצמם חוזרים בתשובה? כי הם לא מוכנים, כי הם לא מוכנים לסבול שהם לא צדיקים גמורים. יש להם תפיסה מלאכית, קשה להם להכיל ניגודיות, קשה להם להכיל שונות, גם נפשית, גם שכלית, בכל הרמות. ואז מלא כל הזמן הם חיים באיזה מין פיצול אישיות. האישיות החדשה שלי, אני מקצין, סליחה שאני מקצין, שלבשה לי חליפה ושמה כובע, והאישיות הישנה שלי, שלבשה ג'ינס וחולצת טישרט. זה שני סוגי אנשים. אין לי משהו נגד חליפה, ואין לי משהו בעד ג'ינס. אבל למה אתה רואה את זה כזה שחור לבן? כל מי שהולך עם חליפה הוא צדיק, וכל מי שהולך עם ג'ינס הוא רשע? מה זה? איזה מין שטחיות זאת? חבר'ה, אני מדבר כאן בכותרות חיצוניות, אבל כולנו מבינים, אני חושב מצוין, שזה לא עניין של כותרות חיצוניות, אלא זה עניין של, איך נקרא להם, ניואנסים רוחניים מאוד דקים. מאוד דקים, זאת ממש נקודת מוצא פנימית מאוד, דקה מאוד, שורשית מאוד, לתופעות חיצוניות שיש להן משמעויות מרחיקות לכת. אני חושב שאנחנו, אתם מבינים את המשפט הזה? זה ברור. רק עוד טיפה, מיכאי, שנייה רגע. ואז ממילא, תסתכלו רגע בעמודה, חבל שאין לנו כך זמן להתעכב, כנראה שזה גם כך הנושא שלנו, כן, אבל תסתכלו רגע למשל, בעמודה השלישית, עיקר ותפל. איך אדם בונה בתוכו יחסי עיקר תפל? ברוך הבא. איך אדם בונה בתוכו יחסי עיקר תפל? כלומר, מה זה עיקר תפל? עיקר תפל זה אומר שיש עיקר ויש תפל. כלומר, התפל הוא יש. התפל הוא לא כלום. התפל הוא לא עין. התפל הוא מציאות. עכשיו בוא נברר מה עיקר מהתפל. ואז ממילא, למשל, מה פנימי בתהליך התשובה ומה חיצוני בתהליך התשובה? האם למשל, כמה זמן אתה לומד ביום? איזה לבוש אתה לובש? באיזה חברה אתה חי? באיזה בית ספר שלך הילדים לומדים? האם יש לך טלוויזיה בבית או לא? אני לא בעד. האם זה מה שעושה אותך חוזר בתשובה? כל הסממנים החיצוניים האלה, שאני לא מזלזל בהם, אבל לא יכול להיות שיהיה כאן התמכרות מוחלטת כמעט לאיזה עולם חיצוני של השתייכות, של למה, איך אני נראה שייך ל... למה אני נראה שייך? אל מול העולם הפנימי האמיתי של האדם. כמה האדם הזה באמת, בואו נדבר על מושגים פשוטים, כמה האדם הזה באמת אוהב את השם. כמה האדם הזה באמת מוכן לעשות בחיים שלו יחסי עיקר תפל. כמה האדם הזה באמת, כשהוא מגיע לנקודות הכרעה של, בצמתים של חיים, מה שיכריע, איך הוא מכריע, זה הערכים האלוהים. זה נקרא חוזר בתשובה. ולא מאור החזקן. או סלסול הפאות. בלי לזלזל בזה. אני קורא כאן עוד כמה דברים. רצון לשלמות ללא ידיעה. חיקוי של מה שנראה לו דתי, מה שנראה לו צדיק, מה שנראה לו. בעניין עולם רוחני מהותי, ערכי ומוסרי פנימי אל מול עולם מעשי. קושי להתמודד עם העולם המעשי, אם זה לימודי חול, אם זה עשיית חול, אם זה חברה וכו'. שמירת הלכה וחומרות, איך אדם יוצר את היחס בין ההלכה לבין החומרות, מה שהוא קורא לעצמו. דגש על חיצוניות, זקן, כיפה גדולה, מקווה, טוב, זה נכתב מאוחר בלילה כל זה, אפשר להוסיף עוד הרבה דברים. מה?
חוץ של חסד.
טוב, צד שמאל זה מאוד חשוב, צד שמאל. אורות וכלים. למשל, היות והוא בטוח בעולם שלם, הרי יש לו ציור תשובה, עקום, שהוא רוצה שלמות, הוא לא מוכן להתמודד עם העבר, עם המשקעים. אז יש לו איזה, הוא לא מוכן להיות בכלים. אדם לא מוכן להיות בכלים, הוא לא מוכן להבין שהאורות בעולם הזה מתגלים בכלים. ואז אני צריך לשאול את עצמי קודם כל, מה אני לא? ומה אני כן? איזה יתרונות יש באישיות שלי? איזה אולי חסרונות יש באישיות שלי? וזה בסדר, ככה כזאת ברוך הוא ברא אותי. ב' בנקודת הזמן שבה אני נמצא כרגע, מה הכלים שלי? קודם כל צריך לזהות את הכלים העקרוניים, מה אני לא, מה אני כן. ב' בנקודת הזמן הזאת, יכול להיות שאני כן, אבל בנקודת הזמן הזאת, אני כרגע לא ביחס לנקודה, לדבר מסוים, לעניין מסוים, שנייה אחת. כן. אורות זה התוכן מצד עצמו, השייכות אל המהויות. הכלים זה היכולת שלי להכיל את המהויות האלה, לגלות אותם בתוכי. כל אחד מאיתנו קיבל כלי מסוים, כל אחד מאיתנו יש לו ארגז כלים רוחני, וכל אחד מאיתנו לא נמצא בכל 120 שנות חייו, בעזרת השם, באותו מצב. לכן יכול להיות שבתקופה מסוימת הכלי שלי יכול להכיל אור מסוים, בתקופה אחרת ממש לא. אבל אני חיים בדמיון, כי אני רוצה להיות הרי צדיק, כי אני הרי רוצה להיות מושלם. בואו ניקח דוגמה מאוד מצויה. אדם עשה בישיבה כמה שנים, ברוך השם למד תורה ברצינות, הכל היה בנקובת הרוחני, בסדר גמור. מסיבות אמיתיות, או שלא אמיתיות, לא משנה כרגע, יצא מבית המדרש. יצא מבית המדרש, ברוך השם, יש לו משפחה, צריך לפרנס משפחה. יפה. יצא אל החיים, יצא אל עולם המעשה. עכשיו, אבל הוא כל הזמן חי בתסכול. איך אני מתגעגע לימים שבהם למדתי 18 שעות ביום, ועכשיו אני מבזבז את הזמן שלי בעבודה ובלפרנס משפחה, והילד הוא על הראש, והילד הוא על הזקן, והילד הוא על הגב, והילד הוא על הרגליים. כל הזמן חי בתסכול. דרך אגב, אצל בנות שלמדו במדרשה זה עוד יותר מסוכן, כי שנת מדרשה זה בכלל איזה הזיה אחת גדולה, שהיא מאוד חשובה השנה הזאת. אבל פתאום היא מוצאת את עצמה, במקום ליהנות מהשיעור של הרבנית שליטה, היא מוצאת את עצמה בין הכביסות לסירים, וילדו הוא בוכה, וילדו הוא בעגלה, וילדו הוא איפה הימים שהייתי מתפלפלת על דברי הרב בעינייה ומשווה אותם לשמונה קבצים? זה לא מצחיק, זה דברים דקים מאוד. חלק מהם לא יעיזו להגיד שזה מה שהן מרגישות, אבל זה מה שהן מרגישות. זה לא מצחיק בכלל, כי אז אתה חי באיזה עולם שהוא פיצול אישיות ממש. אתה חי באיזה עולם בועתי שאליו אתה רוצה להיות שייך, ואתה חי באיזה עולם פרקטי מעשי שאליו אתה חייב להיות שייך, ואתה כל מה חי בפער. מה הייתי רוצה? מה אני חייב? מה הייתי רוצה? מה אני חייב? זה לא מצחיק בכלל. ואז אתה תופס את עצמך, שנייה אחת גילד, כאדם סוג ב', סוג ג', סוג ד'. כל החיים נתפסים על איזשהו ציר אחד שלם של בדיעבד אחד גדול. זה נורא. תחשבו רגע, אדם חי חיים שלמים שהוא חי בתחושה של בדיעבד. כלומר, אם הייתי מוצלח, הייתי עילוי בישיבה. אם הייתי עילוי בישיבה, הייתי מתחתן עם הבת של ראש הישיבה. אם הייתי מתחתן עם הבת של ראש הישיבה, היה ספונסר שמממן אותי, כי אני הרי עילוי. רגע, ועכשיו מה אני? פקיד בבנק! נו, אז מה יהיה איתי? תחשבו שזה הוא חושב בגיל 30, והוא חושב כבר על גיל 70. 40 שנה הוא הולך לבלות בבנק. חבר'ה, זה לא מצחיק. שאיפה למה? בואו נבדוק את הכלים. נבדוק את הכלים. אם הכלים מתאימים, מה דרבה? אם הכלים מתאימים, אז מה אתה עושה בבנק? אם הכלים שלך מתאימים, אז מה אתה עושה בבנק? עכשיו, כלים, אני רוצה להסביר את זה. כלים, זה גם קודם כל האישיות, זה גם המעמד, העמדה הרוחנית שלך, זה גם עמידות, כמובן, זה גם התנאים החומריים של החיים. אם אדם, אם דובר עכשיו על בעל משפחה, זה אומר גם פרנסה. זה גם כלי. אדם לא יכול לחיות באיזה בועה. אז מה הוא עושה? אז הוא כלומר חי בשני עולמות. הוא חי בעולם שהוא היה רוצה לחיות, והוא חי בעולם שבאמת הוא חי. והוא כל הזמן במתח. כל הזמן בלחץ. אתם יודעים מתי זה מתפוצץ? אצל הרבה מאוד משפחות, כבר בשלבים צעירים, בשולחן שבת. שם זה מתפוצץ. למה? כי הרי כשהוא היה בישיבה, ושהיא הייתה במדרשה, איזה סעודת שבת הייתה, איזו שירה, איזה דברי תורה, מאין עולם הבא. ופתאום, שלושה תינוקות, ההוא בוכה, ההוא צועק, ההוא מושך, עוד לא התחלת סעודת שבת, כבר נגמרה, היא בכלל צריכה להעניק אותו לפני שנה, ואז ההוא מתעורר בכלל, וצריך לקחת אותו לשירותים, וצריך להחליף פה חיתול. מה זה מצחיק? זאת המציאות. זה ככה בדיוק. ואחר כך שילדים גדלים, אז זה כבר יותר מורכב, זה לא רק להחליף חיתול ולהעניק. זה כבר הרבה יותר מורכב, זה כבר ילדים, זה כבר מתחילות להיות בחירות חופשיות של ילדים. זה כבר הרבה יותר מסובך. אז זה לא בדיוק שירי קרלי בך בסעודה שלישית. אני לא אומר שלא, אבל זה לא כמו שהיה בישיבה. זה בלבוש אחר. עכשיו תחשבו שאדם כל הזמן יש לו איזה תא אחורי במוח, למה הוא מתגעגע, מה הוא היה רוצה שיהיה. כל מה חי באיזה דמיון. אני תמיד אומר, עוד מעט יש ימים חשובים ביותר שנקראים ימי הכינוס של בניין שלם. כאן בבנייני האומה, שלושה ימים לנשים, דברים שיעורים חשובים מאוד וכו'. הסכנה הגדולה ביותר בשלושת הימים האלה, זה מה קורה כשאת תחזרי הביתה. האם את תצאי מהאופוריה הרוחנית של בניין שלם ותוכלי לחזור הביתה מבניין משתלם? אין שלם. תוכלי לקחת את כל הערכים והעקרונות הרוחניים האלה לתרגומים מעשיים ליום יום המעשי הפשטני, היום השגרתי השוחק? זאת השאלה. ואם התשובה היא לא, אז יכול מאוד להיות שעדיף שלא תלכי לבניין שלם. כי זה יותר יפרק אותך מאשר יבנה אותך. זה לא מצחיק בכלל. הוא באינטרנט, לא? התקדם טיפה, זה ברור מה זה כלים? ברור. יחסי דמיון ורגש מול שכל, זה קשור לזה. כן, גילה, סליחה. אני לא, אתה אומר את המילה סיטרה, אני מתחיל לפחד. לא, באמת, אתה אומר את המילה סיטרה? סיטרה דקדושה וסיטרה דטומאה, זה מפחיד אותי, כי אז העולם מתחיל לחלק לשחור ולבן. אז זה בעיה? אז מי אומר שצריך לפרסם את זה בספרים? זו בדיוק הבעיה? שמי אומר שצריך לפרסם את זה בספרים? קל וחומר בעלונים של פרשת שבוע. ב', מי אומר שצריך להגיד את זה בכל שיעור, בכל ישיבה, בכל דרשה? מי אומר? ב', אם החלטת שכבר הציבור שאתה רוצה לומר לו את זה, יש לו כלים לקבל את מה שאתה אומר, תסביר לו מה אתה אומר. כי אחרת הוא באמת יחלק שיש צד של קדושה, יש צד של טומאה, אני כמובן חפץ להיות בצד של הקדושה, לכן כל מה שלא מצטער לפי הציור השטחי שלי כקדושה הוא טומאה, ואתה מבין לאן זה יוביל הסיפור הזה. אנחנו רואים לאן. לכן פתחנו פה קודם כל בתפיסה שכלית, אחר כך בעמדה נפשית. החיבור בין שניהם יוצר את שתי העמודות השמאליות. למשל, הקטע השני, יחסי דמיון ורגש מול שכל. זה בדיוק זה. האורות הרבה פעמים זה דמיונות ורגשות. השכל הרבה פעמים הוא שם אותי בכלי הנכון, זה מה שאני מסוגל, זה מה שאני לא מסוגל. התלהבות רגשית. אנחנו לא נגד התלהבות, אנחנו לא נגד רגש. אבל בתנאי שהיא נובעת ממקום נכון. היא מכוונת למטרות נכונות. אגו רוחני, חוסר הקשבה, זה הכל קשור לאותו חשבון. הכל בבת אחת כאן ועכשיו. קושי אל מול תהליכים, קושי אל מול מסגרת וכללים. יחס לא נכון לטלטלות ולמשברים. למה? כי ציירתי ציור תשובה. כל זה תחת הכותרת ציור התשובה. מה ציור התשובה? שלם. אז מה התכונה של השלם? שהוא שלם. שאין כישלונות. אין עבר, אין כישלונות, אין משקעים. ברגע שציור התשובה הוא נכון, שהאדם הוא אדם ולא מלאך, ולכן החיים הם מורכבים, ולכן יש נפילות, בוא נחבר את זה אלינו, ולכן יש כישלונות, ויש גם רשמים לכישלונות האלה. אנחנו לא מתכחשים לזה. אבל ברגע שאני מבין שזה חלק זה חלק מהתכונה, זה חלק מהטבע של העולם. זה לא שאני לא בסדר אם זה קורה לי. אני לא נורמלי אם אני חושב שזה לא יקרה לי. זאת צריכה להיות התפיסה. לכן אני נורמלי, שיש לי עבר, והוא לא תמיד אולי מה שהיה צריך להיות, ויש משקעים, ולא תמיד זה מה שהייתי רוצה שישקע בתוכי, ויש כישלונות גם בהווה וגם בעתיד, ויש דברים שכרגע אני לא מסוגל עליהם. אז מה? אנחנו קוראים לזה כאן במכון בשתי מילים. עצבנות דתית. זהו, לא צריך להגיד כלום. עצבנות דתית. אתה יכול לזהות ממש בתביעת עין. האם האדם הזה, מהלך התשובה שלו הוא בריא, או מהלך התשובה שלו הוא חולה? פשוט לזהות איפה הוא על הציר של עצבנות דתית. זה הכל. ולצערי הרב, אני לא מדבר מחוכמה, אני מדבר מניסיון. קצת ניסיון, רק עוד מעט כמעט 20 שנה כבר. רק ניסיון. מי רצה לומר פה משהו מקודם? כן, טל,
כן.
בבקשה.
אז בעצם אנחנו תולד כל התיקון שזה, תיקון ציור התשובה.
נכון. וציור התשובה הנכון הוא מכון מאיר.
אוקיי, שזה אתה עושה על ידי...
ונקווה גם מקומות אחרים. פה אני מקווה שציור התשובה שנבנה בתוכנו הוא נכון. הוא מאוזן, הוא משוקלל, לשון הכללה. יש לו... בוא נאמר ככה, אני אגיד את זה רגע אחרת. טל, אני עכשיו אומר משפט מאוד חשוב, תשמע את המשפט הזה. ולצערי הרב, המשפט הזה היום, המשפט שכם אנחנו יכולים להגיד, הוא עובדות. מעטים מאוד האנשים שעברו דרך ציור התשובה של תורת ארץ ישראל, של בית מדרשו של הרב קוק, של מכון מאיר ודומיו, שאחרי שהם עברו בצנרת הזאת שנקראת התשובה והשלום, אם הם בנו בתוכם באמת לאורך זמן בתהליך וכו', בנו בתוכם את ציור התשובה ואת מציאות התשובה בתוכם בצורה נכונה, מעטים מאוד האנשים שיפנו לזה עורף. שיום אחד נקבל אליהם איזו ידיעה, הוא חזר בשאלה. אין לאן לחזור בשאלה, דרך אגב. המילה לחזור לא רלוונטית פה. לא חזר לשום מקום. הוא ברח, הוא הלך, הוא לא חזר. כן? אבל לצערי הרב, אני אומר את זה מידיעה, הגעגוע, זאת המילה אולי יותר עמוקה, אל עולמות עבריים, מלשון עבר, שאליהם הייתי קשור, בציור תשובה שהוא לא כזה, אלא בציור תשובה שהוא קודש וחול, רוחני וחומרי, וכו', כמו שאנחנו מצליחים, שחור ולבן, הגעגוע לאחר שנים, לפעמים אחרי שאנשים הקימו משפחות, וכבר עזבו את הישיבה, אפילו רק מכורח הפרנסה, ואחר כך הם חוזרים אל החיים, המשבר שיכול, הם יכולים לפגוש בחזרה אל החיים בגלל ציור התשובה העקום שלהם, הוא משבר נוראי. הם פתאום מתגעגעים למשהו שהם שמו באפסנאות במשך 10-20 שנה. לפני כמה שבועות, לא משנה כרגע הפרטים, הקדמה, עוד משפט אחד. יש ארגון של בעלי תשובה שהוקם לפני כמה שנים שנקרא אדרבה. הם עושים כינוסים, יש להם אלון חודשי או עיתון חודשי, שאלה בעלי תשובה, חלק לא קטן מהם איכותיים מאוד, שלאחר שנים של תשובה, 10-15-20 שנה, פתאום מתעוררים לחיים, תרתי משמע, ופתאום קולטים שהם מחקו חלק שלהם של חיים, שלהם, אם זה כישרונות, אם זה יכולות, אם זה חלומות שהם חלומות כשרים, ויש זעזוע גדול בתוך עולם התשובה החרדי, כך אמר לנו אחד ממקימי אדרבה לפני כמה שבועות. זעזוע גדול מאוד, שיש לו מסקנות לפעמים מרחיקות לכת. בהשקפה כזאת של תשובה, בהשקפה של התשובה והשלום, בהשקפה של בית מדרשנו, של תורת ארץ ישראל, אני לא אומר שזה לא יקרה, אבל סיכוי קלוש שזה יקרה. כי אתה לא שם את כל העולם שמחוץ לבית מדרש כאיזה חול, מוקצה, טומאה, סדרה אחרה. לא. זה חלק מתהליך התשובה. זה חלק חשוב ביותר מתהליך התשובה, של הכלל ושל הפרט. זאת נקודה מאוד חשובה, הנקודה הזאת. ולכן גם ביחס למשקעי העבר, אני חי בשלום עם זה שהיו לי כישלונות, ולכישלונות האלה יש רשמים, והרשמים האלה אני חוזר לשור לפש פעמיים, זה השד, זה לא אני. שלום לך שד, מה שלומך? אני כבר לא אתה, אני מישהו אחר. אבל זה לא מה שאני עכשיו ברחתי מכל העולם החולי שלה והייתי קשור, הפוך, אני מתחבר אליו מחדש בצורה נכונה, ממקום נכון, למטרות נכונות וכדומה. בסדר, טל, זה נקודה מאוד חשובה, נקודה. הוא אמר אפילו שיש היום כעס גדול של בעלי תשובה רציניים, אסור לי להגיד את זה בשיעור, על רבנים, על דרכים רוחניות, שכביכול הכביעו מהם עולמות שלמים של חיים. אבל סוף סוף האדם הוא אדם, והוא לא מלאך. ובסוף הוא חי בעולם הזה. ובסוף הוא רוצה לבטא את הכוחות שלו. גם אם חלק לא קטן מהפעמים, זה מה שמניע אותו זה בעל כוחו. ואז זה מתפוצץ. רואה, זאת נקודה מאוד חשובה. אדם שקונה ציור תשובה נכון, הוא לא מבוהל מהמשקעים. הוא לא מבוהל. הוא יודע שהחיים מורכבים, הוא יודע שהחיים זה תהליך, הוא יודע שהחיים זה אורות וכלים, הוא יודע שהחיים זה שכל ורגשות, בסדר. הוא ניגש, אפילו אם נחבר את זה רגע, אפילו לשד הזה, שהוא לא הוא כבר, כן? הוא ניגש אליו באיזה מין, אני לא יותר מדי נבהל ממך. לפעמים אתה פוגש אדם גם פה במכון, לפעמים אתה פוגש אדם שהייתה לו נפילה, נפילה קלה, נפילה עמוקה, לא משנה כרגע. אתה יכול לראות לפי הגישה שלו לנפילה של עצמו, באיזה מקום הוא נמצא. יש אחד, אחרי שהוא נפל, אפילו לפעמים נפילה קלה מאוד, הוא איך נקרא לזה? באטרף קוראים לזה? הוא בבלבול מוחלט. הוא לא יודע איך להכיל בתוכו את הנפילה הזאת. אתה כאן מזהה? רגע, יש כאן תהליך תשובה מאוד לא בריא. ויש אחד שגם לפעמים הייתה חס ושלום, נקווה שלא, נפילה קשה. אתה פוגש עמוד שדרה, אתה פוגש רוגע, אתה פוגש מתינות, אתה פוגש רצינות שרוצה לטפל בבעיה באופן יסודי, אבל אתה לא פוגש אדם שכביכול איבד את כל עולמו בשעה אחת. לא, הוא לא איבד את עולמו. הוא לא אומר כתבי השוב, אבל הוא לא איבד את עולמו. חבר'ה, אנחנו נוגעים פה, תדעו לכם, בדברים חשובים ביותר. אני מדבר עכשיו מניסיון בלבד. רק ניסיון. לפעמים רואים את זה לאורך שנים. מה שלא ייבנה פה נכון, יתפרץ אחר כך בבית, במשפחה. יתפרץ אחר כך בעבודה. יתפרץ בכל תחומי החיים. כן, ברור.
זה אחד שלא יכול להחיל את הנפישה
לשיבה בגיעבה? זה בא מהרבה סיבות. הסיבה המרכזית, שהוא לא מבין את ציור התשובה. ברור. הוא לא מבין ששבע יפול צדיק וקם. זה לא שאנחנו נותנים עכשיו הכשרים לכל הנפילות. אנחנו לא נותנים הכשר לשום נפילה. אבל זה אומר שאדם שלא מסוגל להכיל בתוכו נפילה עד כדי התמוטטות, לפעמים אתה פוגש ילד שאומר לך או הכל או כלום. נכון? אתה מכיר את השחור לבן הזה? איך הרב כותב על המשנה יהיו מתונים בדין, בעולת ראייה, שיש נטייה בנפש האדם שהוא רוצה להשיג את הכל. שהוא חפץ להשיג הרבה, זה לשונו. וכשהוא רואה שהוא לא מצליח להשיג הרבה, אז הוא מניח את ידיו ואומר, אני לא רוצה כלום. זה מין ילדותיות כזו. אני רוצה לגמור את השעס. אני לא מצליח, לא יודע איך לשים פסיק בגמרא. טוב, אז לא נלמד גמרא בכלל. איזה מין גישה זו? ילדותיות.
יש
הדרכות שלמות שאומרות או הכל או כלום? איפה ראית הדרכה כזאת? איפה ראית הדרכה כזאת? פה שמעת הדרכה כזאת מאז שהגעת? אוקיי. אז אני לא מחויב לענות על משהו שלא שמעת פה. הדרכה הזאת שאו הכל או כלום, זה חורבן. הייתי אומר לזה שמדריך הדרכה כזאת, או הכל או כלום, שהוא כלום. פה אין ויתורים. פה אסור לוותר, כי פה מפילים אנשים. פה מפילים משפחות. פה מפילים דורות של תורה. שאתה אומר להם או הכל או כלום. מה זה או הכל או כלום? מי שמחה להגיד או הכל או כלום? בוא נדבר אליך, כן? נדבר אל פלוני ארטילאי עכשיו. למה אצלך הכל או כלום? שאתה אומר לאחרים הכל או כלום? איזה מין גאווה זו? זה בדיוק התפיסה המלאכית העקומה הזאת. התורה אומרת, ואנשי קודש תהיו לי. היא לא אומרת מלאכים תהיו לי. הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו מלאכיות. הוא רוצה מאיתנו אנשי קודש. זה מה שהוא רוצה. בסדר, ברוך? חבר'ה, אני מדבר בכאב גדול, תדעו לכם. פשוט רואים את התוצאות. כן. שמחה ברח לי, איך זה יכול להיות? שמחה ברח לי.
שי,
סליחה.
אני מבין אז שאצל כל בן אדם זה בעצם שונה הציור הזה, וגם בכל שלב בחיים זה שונה.
העיקרון הוא אותו עיקרון, הלבוש אצל כל אחד מאיתנו הוא שונה.
אוקיי, עכשיו זה, אני יכול אולי להבין למי שנמצא בתוך התהליך. אבל... ילד שלנו לדעת, איך עדיף לחשוף אותו לכל הדברים האלה?
אתה עכשיו שואל שאלה אחרת, שהיא לא קשורה בכלל לדיון שלנו. איך אנחנו מחנכים אדם מגיל 0.1 להיות אדם שציור התשובה שלו יהיה ציור נכון? מה זה תשובה? כולנו בעלי תשובה. כולנו צריכים להיות כמו שהרב כותב באורות התשובה. למה המשיח בא אומר הזוהר? כדי להחזיר את הצדיקים בתשובה. בשביל זה המשיח בא. בעל תשובה יודע שהוא צריך לחזור בתשובה. הצדיק לא בטוח שהוא יודע לחזור בתשובה. שהוא צריך לחזור בתשובה. אז המשיח בא כדי להגיד לצדיקים, אתם צריכים לחזור בתשובה. זה נושא אחר, זה נושא חשוב מאוד, איך מחנכים. היום אנחנו מעמידים איזה עולם רוחני שלם, מוחלט, ולאט לאט חושפים אל החול, או מעמידים איזה עולם מורכב יותר, או אולי בכלל לא חושפים אל החול. בסדר, זו סוגיה חשובה מאוד, אבל זה לא כרגע הדיון שלנו.
באדם שפועל יפה, תרשים לזה, הוא כל הזמן נמצא בדרך, הוא אף פעם אין לו...
נכון, לכן הרב קוק אומר, שלפי היהדות אין מטרה. מה זאת אין מטרה? הקדוש ברוך הוא אין סוף. בדיוק מה שאומר שי זה חשוב ביותר. לפי זה אומר שיוצא שהאדם הוא תמיד בדרך, נכון? אומר הרב בהרבה מקומות, היהדות היא דת של דרך. אין סוף. וכל שלב שלב הגעתי הוא הכנה לשלב הבא. ולכן אפילו בעולם הבא צדיקים אין להם, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. מחיל אל חיל, אל חיל, אל חיל. אז כל תחנה סופית שלה הגעתי, היא מקפצה לתחנה הסופית הבאה, שהיא מקפצה לתחנה הסופית הבאה, ומצד האמת לעולם אין תחנה סופית. זה הרב כותב בכמה מקומות. הוא כותב את זה למשל על, על מה שאנחנו רואים בתפילה, גם בעולת ראייה, ישמח לב מבקשי השם. לא כתוב ישמח לב מוצאי השם. אומר הרב, התכלית של היהדות זה להיות מבקש. לא להיות מוצא. אומר הרב, במקום אחר בעינייה, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לה, שם באדם נטיית נפש עמוקה מאוד, שלעולם הוא לא מסתפק במה שיש לו. שהדוגמה הטובה ביותר לעניין הזה, זה בממד הכלכלי. יש לו מנה, רוצה 200. 200, 400. אתה מכיר את זה? יש לו קיוסק, רוצה מקולת. יש לו מקולת, רוצה סופר. יש לו סופר, רוצה רב סופר. וכו'. אומר הרב, למה הקדוש ברוך הוא שם את הנטייה הזו בנפש האדם? שממנה ילמד, לעולם לא יסתפק בעניינים רוחניים. אז יש לו מנה רוצה 200, זה שהאדם תמיד יהיה בדרך לבניין הרוחני שלו, שהוא אינסופי. אז ברור שאדם צריך לשמוח שהוא הגיע לאיזושהי תחנה, ששם הוא קנה איזושהי קומה חדשה, איזושהי מעלה חדשה, מדרגה חדשה, ברור. אבל בשום פנים ואופן, לא לשבת רגל על רגל, להגיד, סיימתי את המלאכה. אין דבר כזה על פי היד. אין דבר כזה. דרך אגב, זה קשור למשנה, יש אחד מבעלי החסידות, נקרא בעל דגל מחנה אפרים. יש לו פירוש נפלא. וכולי, אז על המשנה, היו כעבדים המשמשים את הרב, יש הרי שתי גרסאות, שלא על מנת לקבל פרס, או על מנת שלא לקבל פרס. עכשיו הוא מסביר את זה. תלף לו, שמצד אחד אדם תמיד צריך לשמוח במה שהוא הגיע, מצד שני לדעת שמה שהוא הגיע, זאת התחלה למה שהוא צריך להגיע. טוב, בואו רק נסתכל בצד שמאל, נסיים. ציור לא נכון, צד שני, ציור לא נכון מהו הקודש בדרכי הופעתו, אי הכרת הקודש שבחול, התבצרות בקודש וזלזול עד כדי הכחשת החול, ניסיון להפוך את הקודש לחול להחזיר בתשובה, כשאין הצלחה תוכחה לחול, מאבק סמוי וגלוי בחול, רצון לחסלו. אולי, לא, אולי חסרה כאן שורה. בשתיים כתוב בצד ימין, יחס קודש וחול. עכשיו תראו מה קורה לכל אחד מאיתנו. מקווה שלא, כן? קודם כל אדם לא מצייר נכון מה זה קודש. הקודש מבחינתו שווה לימוד תורה כפי ומצוות, ובפני זה בית מדרש, זהו. לכן הוא לא מכיר את הקודש שבחול. אז א', ציור לא נכון מהו הקודש בדרכי הופעתו. ב', אי הכרת הקודש שבחול. לכן הוא מתבצר בקודש ומזלזל בחול עד כדי שהוא מכחיש שבכלל יש חול בעולם. ב', אבל היות ויש חול, אז הוא מנסה להפוך את הקודש לחול, להחזירו בתשובה. כשאין הצלחה, אז הוא מתחיל להוכיח את החול. ואחר כך הוא רוצה, כשהוא רואה שהוא לא מצליח להוכיח את החול, הוא רוצה לחסל את החול. וכל זה יוצר באדם איזו תפיסה כשקראנו כאן, תפיסה מאבקית. הוא כל הזמן חי במאבק. או למשל שלוש, יחסי העבר אל מול הווה ועתיד, שבירה מול בניין, התכחשות לעבר, כעס כלפי העבר, מלחמה בעבר, בעבר על ידי חומרות, כפרה לעבר, רצון להשלים מה שהפסדתי, זה גם איזו אשליה של בעל תשובה מצוי, ולחץ ומתח. שורה אחרונה, חוסר איזון למטה, חוסר איזון, עצבנות דתית, התנפצות האשליה, חזרה בתשובה שלב ב', תשובה על התשובה, כמו שהרב כותב, והכללה. אז איך משמודדים משקעי אהבה? קודם כל, בכלל, מציירים נכון. מי הוא האדם? מה הציפייה של הקדוש ברוך הוא ממנו בכלל? טוב, יפה. חשוב. בבקשה, מיכל.
זה נורא פסימי, נגיד, זה ככה.
לא, נורא פרקטי.
מה אתה לא? באיזה דרך לא
ללכת? אתה יודע מה, אני שמח מאוד על ההערה שלך. אומר המיכל, אתה פזה, תראה, אני כאן הקצנתי את הצד הבעייתי, כן? זה היה, נגיד זה ככה, בשנתיים האחרונות או קצת יותר אפילו עושים כינוסים בין הרבנים, עושים כינוסים פעם בכמה זמן. בשלבים הראשונים של הכינוסים האלה, אז כל אחד מהרבנים היה צריך, ביקשו מכל אחד לדבר על משהו. דני ואני היינו צריכים לדבר על, על הקשיים של בעל תשובה או המשברים של בעל תשובה וכו'. אז ישבנו, הכנו, זה המצגת אפילו, זה היינו. רציני, וכו'. כלומר, זה על בסיס הסוגיה הזאת של איך הקשיים, המשברים, איך מתמודדים איתם. בסדר? אני חושב שבסוגיה הזאת שלנו חשוב לברר את השאלות האלה. כלומר, הצד החיובי של כל זה, זה פשוט, אם זה בריא. קח את כל זה, הפוך. ציור לא נכון מהו הקודש, ציור נכון מהו הקודש. אי הכרת הקודש שבחול, הכרת הקודש שבחול. התבצרות בקודש וזלזול עד כדי הכחשת החול, ממש לא. לא מתבצר בקודש.
יש מקום לעשות דווקא זרק מהצד השני שלו?
ברור.
אבל זה לא להכניס את הכל למין קיבעון ושאיפה...
לא, זה כי זה עקרונות. כי זה עקרונות, אני מסכים איתך שזה אינסוף, אבל זה עקרונות. אפשר, זה לא בעיה, פשוט צריך במקום לכתוב, לא לכתוב, כן. מה הבעיה? תביא טיפקס, תמחק. ציור לא נכון, תמחק את המילה לא. ציור נכון. אי הכרה, תמחק את המילה אי. הכרה. התבצרות הקודש, אי התבצרות. מה הבעיה? למה? רגע, סליחה, סליחה, אני מעריך את הרשומים לפניי. אנשים אינטליגנטים, לא? אני לא צריך להגיד כן ולא, סליחה. סליחה, לא צריך לתרגן דברים פשוטים. ממה שלא, ברור מה שכן. רגע, לא, אני לא מבין את זה. ברור, מה, חבל על הזמן. טוב, מה נאחל לעצמנו בסיום הסדרה? אני מקווה החשובה הזו, בזכות אופיר והחברים החשובים, שנדע להתייחס נכון אל העבר, אל המשקעים, שבניין הרוח שלנו יהיה בניין נכון. נראה תמונה כוללת, מכלילה של דברים. ובמילה נדע, לא נתרגש יותר מדי מהשד, נדע להתייחס אליו נכון, נבנה בתוכנו קומה נכונה, ובמילה כל היחס לכל המורכבות הזאת יהיה הרבה יותר מתוקן, הרבה יותר נכון. טוב, והיא נחזיל גמור. יישר כוח.